הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-9393. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, ישי פופובסקי, אשר גרייבר, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו הערב עם נושא התמודדות עם משברים. אנחנו נגע בעזרת השם בנושא של התמודדות עם משברים, ואנחנו גם ננסה להמשיך לגעת בנושא שנגענו בשבוע שעבר, איך אנחנו יוצרים שינוי במערכות ההרגלים שלנו, ובעזרת השם ננסה לראות איך אנחנו מתייחסים לעוד שאלות שאתם שואלים. התמודדות עם משברים. המונחים כמו לחץ, משבר, מצוקה, אלה הם מונחים שמשמשים אותנו בשביל לתאר מצב נפשי ותפקודי שמאופיין באינוחות, מתח, סבל, הפרה של שגרת החיים. משבר הוא לא רק אירוע אובייקטיבי, אלא גם סובייקטיבי. זה אירוע שפוגע בשגרת החיים של האדם. בני אדם מתנסים יום יום במצבי לחץ, ברמות שונות של עוצמם. מצב של לחץ יכול להיות מורגש, למשל, אצל אדם שמצפה לניתוח. אם מודאגת שבנה מאחר לחזור הביתה, עובד שנפגע מההתייחסות של הממונה עליו, או איש מחירות שמאחר לפגישה חשובה בגלל פקק. מה שמשותף לכל המצבים האלה ולמצבים אחרים של לחץ הוא מעין תחושה של איום על הרווחה הנפשית, על הרוגע, תחושה של חוסר ודאות, ולפעמים גם תחושה של חוסר אונים. אדם שנכשל בריאיון עבודה יכול להרגיש רע, אבל הוא יכול להתעודד ולומר לעצמו, נכון, הפעם לא הייתי מספיק טוב, אבל בפעם הבאה יהיה יותר טוב. כך יש מעין מערכת חיסונית נפשית שעוזרת לאדם באופן אוטומטי לפתור בעיות והתמודדויות בחיים. אבל יש מקרים שבהם המערכת החיסונית הנפשית מפסיקה להיות יעילה. לדוגמה, אדם חווה משבר, פיטרו אותו עם קום העבודה שלו, הוא לא מצליח לחזור לשגרת היום יום, הוא מרגיש שהוא נסחף למערבולת פסיכולוגית, רגשית, שמטרידה במקרה הזה. נאמר במקרה כזה שהמצב של לחץ התפתח למשבר. רוב בני אדם מצליחים לתפקד בצורה נורמלית, הם לא במשבר למרות בעיות אלו ואחרות בחיים שלהם. יש להם מעין איזון או שיווי משקל נפשי. מצד אחד לחץ ומתחים בגלל בעיות, ומצד שני הם מצליחים להפנות ולמקד את רוב המשאבים, הכוחות והתכונות שלהם לפעילויות כמו לימוד, עשייה, פעולות שאדם אוהב לעשות, עבודה, יחסים בין אישיים, פעילויות שהן יצרניות בטבען, פעילויות שכרוכות בתחושה של חדוות עשייה. המשבר של האדם מתפתח כשהאיזון מופר, כלומר האדם לא מצליח להדוף את הלחצים באמצעות אמצעי התמודדות שהוכיחו את עצמם כיעילים בעבר. משבר זה מצב שאדם מגיע לנקודת מפנים. זו בעיה שאדם מרגיש אין לו את המשאבים לפתור את הבעיה. משבר זה מצב שבו כל מנגעוני ההישרדות שהיו לאדם עד כה כבר לא יעילים, לא עובדים יותר. פעם סיפר לי מישהו שבעבר כשהוא היה מוסד חינוכי והוא היה בן 16, 17, 18, כל פעם שהיו לו בעיות הוא היה יודע לחייך, להיות נחמד, להסתדר עם המורים שלו. כלומר כל פעם שישנה התמודדות הוא יודע איך להתמודד עם הבעיה, בגלל שיש לו משאבים, יש לו חיוך נעים, יש לו לשון חלקלקה, הוא מצליח להסתדר במצב הנוכחי. כעבור כמה שנים הוא התפתח, הוא התחתן, הוא יצא לעולם הרחב יותר, הוא במשבר, הוא לא מצליח להתמודד. חמיו, חמותו כבר לא קונים את החיוך, את הסיפורים שלו, וגם בעבודה שהוא עובד בה, גם זה כבר לא מספיק. פעם החיים היו כל כך קלים, כיום כל כך קשים, פעם הוא התמודד והיום לא. למה? בגלל שבעבר היו לו משאבים. המשאבים שהיו בעבר שלו, הוא מנסה להמשיך לעבוד איתם גם בהווה שלו. אלו משאבים שהיו יעילים בעבר, אלה משאבים שכבר לא יעילים להווה של האדם הזה. הוא כבר לא יכול להשתמש במנגוני התמודדות שהיו לו בעבר. כתוצאה מכך, מתפתחת אצלו תחושה של מתח. מתפתח אצלו לחץ, לפעמים גם חרדה. למה? בגלל שהוא מרגיש חסר אונים. הוא לא מכיר בעצמו יכולות וכוחות אחרים בשביל להתמודד עם המצב החדש. לכן האדם הזה גם סובל מחוסר שקט. המחשבות חושבות הרבה. מה נעשה? איך נעשה? איך נתמודד? לכן הוא גם לא יכול לחוות חוויות חיוביות בגלל חוסר השקט הנפשי. אנשים במשבר מרגישים שהם נתונים במתח פנימי, באי נוחות, קשה להם למצוא שלווה, קשה להם להתרכז וליהנות מעשייה כלשהי. אנשים במשבר עסוקים רוב הזמן בעצמם, הם מוטרדים מהחוויה שהם עוברים, הם מודאגים, הם שואלים את עצמם שאלות כמו מה יהיה, איך יהיה, מתי זה יסתיים? מה בדיוק קורה לי? לפעמים במישור הביולוגי, אנשים במצב משבר מתלוננים על מחושים גופניים, הפרעות בשינה שזה יכול להיות קושי להירדם או נטייה מוגזמת לשינה, גם שינויים בהרגלי האכילה, כמו ירידה בתיאבון, אכילת יתר. במישור הרגשי, בדרך כלל אנשים כאלה יכולים להרגיש ירידה במצב הרוח, תחושה של ריקנות, חוסר טעם. אנשים מדברים על איבוד התלהבות, אנשים מדווחים על איבוד שמחת חיים. כל אלה מובילים להרגשה של היעדר כוחות וירידה במוטיבציה לפעול. במקרים לא מעטים מתלוננים אנשים על הרדה, כלומר הרגשה פנימית של סכנה או איום, תחושה שמשהו רע עומד להתרחש, מבלי שניתן לקשר לאותו את התחושה הזו לאירוע מסוים, לאובייקט מוגדר. לפעמים, אנשים במשבר מגיבים גם בהתפרצויות של זעם, התנהגויות עצבניות ותוקפניות בניגוד לסגנון שאופייני להם. הם גם מתקשים להתרכז לבצע מטלות שכליות ומורכבות. לא פעם הם אפילו סובלים בעיות שהם שוכחים דברים, או שהם סובלים מחוסר יצירתיות וחוסר גמישות מחשבתית. מה יכול לעזור לבני אדם בשביל לצאת מהמשבר? מחקרים מראים שאנשים במערכת נישואים יציבה, טובה ובריאה, הם אנשים בריאים, גם גופנית וגם נפשית. וכשהם במערכת נישואים בריאה, הם בריאים נפשית וגופנית יותר מאנשים שחיים בבדידות. חברים חשובים בזמן משבר, חברה טובה, יעילה מאוד, בגלל שיחסים חברתיים טובים אנשים אחרים לא רק חוויה טובה, אלא גם כשהמשאבים של האדם פחות חזקים, פחות יעילים, האדם מרגיש שהוא פחות טוב ממה שהוא יכול להיות. הקרבה לחברה יכולה להפחית מתח ודאגה. תחושת החברה מעניקה הערכה ותחושת חשיבות, מה שמאפשר לאדם להתרומם ולהתעודד. לפעמים אנשים במשבר, אלה אנשים שלא מצליחים לסלוח לאנשים אחרים שפגעו בהם. בהרבה מקרים, חשוב לאדם במשבר, בלחץ, זה מצוקה, לוותר, להתקדם בחיים, בגלל שהאדם שומר את הכעסים, את הנקמה, את השנאה, את העוינות, בתוכו בלב. הוא לא מצליח להשתחרר מזה. הוא המפסיד הגדול ביותר, כי האדם שאנחנו כועסים עליו לא חושב עלינו. אנחנו נפגענו ממנו בעבר וממשיכים להיפגע בהווה, כשאנחנו חושבים מה הוא עשה ואיך הוא עשה וכמה הוא לא טוב. אני לא מצדיק את האדם שפגע בנו, אני רק אומר שאם הוא פגע בנו בעבר פעם אחת, אם היינו חשופים לפגיעה, אז כדאי שלא נמשיך להיפגע בהווה כשאנחנו ממשיכים לחשוב עליו עוד ועוד. אדם שנמצא במשבר צריך למצוא זמנים שבהם הוא נמצא במעין פלנטה אחרת, מתנתק מהמחשבות הרעות על המשבר. הוא עסוק בדברים שונים לגמרי, חצי שעה, שעה ביום, פעילות גופנית או כל עשייה אחרת שלא קשורה בכלל למשבר. הבעיה במשבר היא לא רק באירוע קשה, לא רק המשבר, אלא בעיקר במערבולת הרגשות והמחשבות שיש לאדם שהוא חושב על האירוע הקשה שוב ושוב. לכן חשוב שיתנתק לפחות לפרק זמן קצר, שיקח לעצמו פרק זמן של חצי שעה, שעה ביום. בזמן הזה הוא עסוק רק בדברים שהוא אוהב לעשות, לא בדברים שהוא חייב לעשות, לא בדברים שהם ניטרליים, אלא בדברים שהוא אוהב לעשות. חשוב שגם הזמן הזה לא יאפשר לעצמו להרדים את הרגשות. בזמן משבר האדם מרגיש קשה רגשית. היות שהוא מרגיש קשה רגשית, ישנו מעין מנגנון אוטומטי של הנפש שמחבא את הרגשות. למה שהנפש תחבא את מערכת הרגשות? כי כשאדם משתמש ברגשות, הוא מרגיש כאב מצד אחד, לכן הנפש רוצה לחבות מערכת הרגשות. לכן מצד שני, הנפש לא יכולה לסד את הרגש, ומה שהיא תעשה, היא תחבא את הרגש, למרות שיש בזה מעין מנגנון שמוביל את האדם לאפתיות. לכן הנפש מחבא את מערכת הרגשות בשביל לא להיפגע. זה עוזר לתחילת המצב הקשה. כך האדם לא צריך להתמודד עם רגשות קשים. אבל אם זה נמשך יותר מדי זמן, 3-4 חודשים, חצי שנה, זה כבר יכול להכניס את האדם למצב רוח של דיכאון, שכבר שום דבר לא מעניין אותו, שום דבר לא מפעיל את מערכת הרגשות שלו. לכן חשוב שהאדם הזה לא יוותר לעצמו וימצא לעצמו זמנים במהלך היום שהוא עושה דברים שהוא אוהב לעשות. גם פעילות גופנית מפחיתה רגשות כמו דיכאון ודימוי עצמי נמוך. עוד כלי שיכול לעזור לנו לצאת מההווה ולהיכנס לעתיד, כשאדם נמצא במצב רוח ירוד, הוא חושב רק כמה המשבר קשה, כמה אי אפשר להתמודד איתו, כמה אין סיכוי להתרומם, כמה אין סיכוי להתפתח בעתיד שלו. לכן מה שחשוב יהיה לעשות בזמן הזה, זה לא לקבוע, זה לקבוע זמנים שבהם האדם משתמש בדמיון שלו, ולא להיות מקובע באותם זמנים שהוא אומר לעצמו אין סיכוי שנתמודד הלאה. חשוב שהאדם ימצא זמנים שמשתמש בכוח הדמיון, כוח הציור שלו, הוא מדמיין לעצמו איך עוד 20 שנה, מצב טוב הרבה יותר, איך עוד 10 שנים עוד יכול לצחוק על המצב הזה, איך עוד 10 שנים, 20 שנה הוא יוכל לספר לילדים ולנכדים איך שגם הוא עבר משבר גדול, ובסוף גם זה עבר. כשאדם חווה משבר, בשלב הראשון הוא חווה הכחשה של המציאות, כי ההגנה הטובה ביותר למשבר היא הכחשה. הכחשה עוזרת להתמודד עם עוצמה של רגשות, כמו כעס, עצב, צער, אשמה, בושה. כל אלה הם רגשות שבאים בעקבות המשבר של האדם. חשוב שהאדם לא יתכחש למה שהוא מרגיש. לפעמים לדבר על הרגשות עם מישהו זה דבר יעיל, לכתוב אותם על דף, אבל לא לומר זה בסדר, הכל יסתדר וזהו. לפעמים כדאי לדבר על הרגשות בשביל לא לשמור אותם יותר מדי בלב, כי אז זה יכול להיות קשה הרבה יותר. אדם ששומר רגשות בלב ולא מוציא אותם, לדוגמה יש לו כעס על המציאות בגלל המשבר שקרה לו, לדוגמה מישהו רימה אותו בנושא כספים, אם הוא שומר הכל בתוכו הוא מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות, איך מנצלים אותו, איך הוא לא חכם, איך האחר רמאי, איך האחר עשה את זה בכוונה, והוא מתחיל לנפח את הדברים עוד ועוד, הוא מתחיל להעמיק במה שמעצים את חוויית המשבר יותר ויותר. לכן חשוב כל כך שאדם לא ישמור הכל בלב שלו. מצד שני, אם יש לו משפחה ואנשים תלויים בו, חשוב שהוא מדבר איתם על זה, עם אשתו לדוגמה, שידבר. אבל חשוב שאחרי חצי שעה או שעה של דיאלוג, אפילו אחרי כמה ימים של מצב רוח ירוד, שינסה להשחיל מסרים של תקווה, מסרים בסגנון של נעבור את זה, נתמודד, בסוף נראה שהכל היה לטובה, נרגיש טוב בעזרת השם בהמשך. חשוב שאם יש בני אדם שתלויים בנו ואנחנו במשבר, שלא נעביר את עוצמת המשבר גם אליהם, שלא נשבור את התקווה שלהם, כי אנחנו במצב רוח רגשי שבור והם עדיין לא. לא כדאי שהם ייכנסו לשם, כי הם לפעמים עוגן ההצלה הרגשית שלנו. לכן אם אנחנו טובים במערבולת רגשות של המשבר, חשוב לא להפיל אותם. אז לכן מצד אחד עוזר לדבר על זה עם אנשים אחרים, כי הידיעה שיש אנשים נוספים שמודעים לחוויה הקשה שלנו תתרום להפחתת תחושת הבדידות. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד לאחר מכן, בעזרת השם, אנחנו נמשיך עם נושאים שקשורים לנושא הזה, ושאר קשורים, ושאר נושאים שקשורים לנפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
חזרנו אליכם, ואנחנו תכף נרצה לפנות אל השאלות שלכם. רק לפני כן נרצה לגעת בקצרה בתשובה שלשאלה, מהם הסימנים להופעתה של בעיה תקשורת בתוך מערכת הנישואים? כשאחד מבני הזוג או שניהם מאמינים שאי ההבנה ביניהם זה דבר הרסני מאוד, או כשאחד מבני הזוג או שניהם מאמינים שהם הם במקום מדבר בצורה ישירה, הם מדברים ביותר מדי רמזים, דיבור מרומז במקום דיבור ישיר ביניהם. עוד סימן לבעיה תקשורת, כשבני הזוג אומרים רק מה הם לא אוהבים בצד השני, במקום לבטא מה שהם כן מעריכים ומכבדים בצד השני. עוד סימפטום של בעיה תקשורת הוא כשישנה התרחקות קבועה מאימות או משיחה. עוד בעיית או סימפטום של בעיית תקשורת זה מתי שבני הזוג או אחד משניהם לא נוקט עמדה ברורה לגבי מה שהוא רוצה או לגבי מה שהוא לא רוצה. עוד סימפטום שיכול להעיד על הופעה של בעיה בתקשורת בין בני הזוג, זה כשהם מתפרצים יותר מדי, מתפרצים אחד לתוך דברי השנים. ועוד בעיה תקשורת מהידועות ביותר שישנם, עוד סימפטום הוא, מתי שהם מאשימים בצורה קבועה האחד השני, מבלי שהם בוחנים את המקום שלהם ואת האחריות שלהם בתוך מה שהם לא מתנהלים, מסתדרים בתוך מערכת הניסויים שלהם. שלום, ערב טוב.
לא.
שלום וברכה.
כן, אני רציתי לשאול אם הדין שמאוד אוהב את התוכנית שלך, אני חושב שזו התוכנית הכי טובה בכל הרדיו.
תודה רבה.
ואני רציתי לשאול לגבי, אם אפשר, איך לסכם מה זה מניה דיפרסיה.
לסכם מה זה מאניה דיפרסיה. מאניה דיפרסיה זה נקרא הפרעה דו-קוטבית, מאניה דיפרסיה, וזה הפרעה שבשלב מסוים הם מרגישים במה שקרוי מאניה, כלומר התרוממות מאוד מאוד גבוהה של הנפש, הם מרגישים עם אנרגיה בלתי רגילה, זה בזמן המניה, ואז כל האנרגיה הזאת היא מדלדלת, ואז מגיע למצב של דיפרסיה, שזה דיכאון. אז זה בגדול המניה דיפרסיה.
וכאילו, מי שנמצא במצב הזה של מניה דיפרסיה, איך הקשר החברתי שלו עם אנשים?
הקשר החברתי של האדם שסובל ממאניה דיפרסיה הוא בהרבה מאוד מקרים תלוי בתקופה. כלומר, בזמן שהוא במאניה, אז יש לו הרבה רצון לקשר עם האנשים, אבל לא בטוח שאנשים כל כך רוצים את קרבתו שלו. מתי שהוא בזמן של דיפרסיה, בדרך כלל הוא לא רוצה קשר עם האנשים, כי הוא בזמן של דיכאון. בזמן של דיכאון, האדם הוא לא רוצה קשר חברתי, הוא לא נהנה כל כך מחברתם של אנשים.
לפעמים זה רק מכביד עליו.
בזמן הדיפרסיה זה יותר מכביד עליו, כן. החברה עם אנשים מכבידה עליו, הוא מרגיש הרבה, קודם כל אדם שבדיפרסיה זה אדם שמרגיש שדברים שהיו מאוד מאוד קלים בזמן שהוא היה מתפקד בשגרת החיים שלו, עכשיו בזמן דיכאון כל דבר קטן וקל הוא הרבה יותר קשה. שלא לדבר על כך שאדם בדיכאון בהרבה מאוד מקרים סובל מרגשות אשמה ורגשות חרטה, ואז הוא אומר למה לא אמרתי או למה לא עשיתי, וכל מיני בעיות, כל מיני חרטות ומחשבות כאלה שהן מעצימות את חוויית הקושי בזמן הדיפרסיה.
כאילו, בן אדם סתם, כל בן אדם שיש לו הפרעה נפשית, הוא כאילו מבחינה להתחתן, הוא יכול לגנוז את הרעיון בספרייה מורבקת באיזה ארכיון, או תמיד צריך לתת צ'אנס.
אם אדם יש לו מחלה נפשית, והוא לוקח אחריות
על המחלה... כי אני רואה אנשים שיש להם הפרעות נפשיות, והם כן מתחתנים.
נכון. אם אדם יש לו הפרעה נפשית, והוא לוקח אחריות על המחלה, לקחת אחריות על המחלה, הכוונה שהוא ממלא את החלק שלו במה שקשור לטיפול בשביל לחיות חיים בריאים יותר, ולא ליפול לאותה מלכודת מסוכנת של ייאוש וחוסר עשייה. אז דבר ראשון, לוקח אחריות על המחלה, הוא לוקח את התרופות לפי ההנחיות, יש, צריך לקחת זה מי שסובל מעוד דיכאון או מאניה דיפרסיה, צריך לקחת את התרופות מדי יום באופן קבוע, יש הרבה אנשים שלוקחים את התרופות רק מדי פעם, או שוכחים לקחת כמה פעמים בשבוע, או סתם מפסיקים, וזה חבל מאוד, מכיוון שזה לא עוזר לאדם לקבע את המצב שלו. ואז לאחר מכן הוא ממשיך לשמר את המצב, אם זה על ידי התנהלות שגרתית של שעות שינה קבועות, אדם במאניה דיפרסיה, כשהוא בזמן המאניה יכול לישון לפעמים אפילו שעה בלילה, מרוב שכל כך מלא אנרגיה, מקפיד על שעות שינה, מתרחק מכל מיני גורמים שיכולים להעצים את המצב, כמו זה יכול להיות אלכוהול, קופאין, כל מיני משקאות אנרגיה אלה ואחרים. אדם שמפתח...
יכול להיות גם גורמים סביבתיים, לא?
גם גורמים סביבתיים יכולים להיות. כלומר, שאדם הוא משתף פעולה עם הפסיכיאטר, או כל איש מקצוע שמלווה אותו, הוא שומר על הכללים ועל ההנחיות, אז בגדול הוא יכול לחיות חיים טובים יותר, ואני לא חושב שהוא צריך לגנוז כל הרעיון שקשור להמשך התנהלות משפחתית. אבל זה, הוא צריך פרק זמן מסוים, גם בשביל עצמו, לא רק בשביל הצד השני, גם בשביל עצמו, להתנהל בצורה שהיא מוכיחה את עצמה, וגם מוכיח לעצמו שיכול להסתדר עם המצב.
כאילו אין איזה, אתה לא חושב שאם מישהו יש לו בעיה נפשית כדאי שיתחתן עם אישה שגם יש לה בעיה נפשית בשביל שיהיה התאמה ביניהם, או עדיף שיתחתן עם מישהו בריא ויהיה כל הזמן ויכוחים ביסו?
זה כל מקרה לגופו, כי הכל תלוי ברמת הבעיה הנפשית, אבל
בינוני, מצב בינוני.
מאניה דיפרסיה זה לא נקרא בינוני. אם והיה, והדברים בינוניים, אז לא בטוח שזה... אנחנו נדבר באוויר קצת, תלוי במקרים. זה תלוי, כי כשדוגמה...
ממש בעיקרון ברמה בינוני.
זה תלוי, תלוי במקרה. תלוי, כי זה לא רק תלוי במחלה, זה גם תלוי בהתנהגות של האדם. יש לך שני בני אדם שיש להם חרדות, זה יכול להשפיע על הילדים גם כן, אם זה גנטי. אבל אם והיה, ואחד מהשניים, הוא סובל מחרדות, אבל הוא הולך לטיפולים באופן קבוע, הוא לוקח את הכדורים באופן קבוע, הוא מצליח לנהל עצמו באופן קבוע, ומצליח לנהל את בהקשר הזה, הבעיה הנפשית, אז לא בטוח שהוא צריך דווקא להתאים את עצמו לאדם שיש לו גם כן בעיה, מכיוון שהוא לא עדיין בעיה, הוא אדם שמנהל את עצמו מול הבעיה. כל מקרה, כל מקרה יותר לגופו, כי זה לא רק המחלה, זה גם התגובה של האדם למחלה.
הרב לא ממליץ על טיפולים אלטרנטיביים, רוחניים, קוסמיים,
אני לא מכיר, אז אני לא יכול להגיד שאני, אני לא שמעתי הרבה שהלכו לכאלה טיפולים וזה עזר לי, אבל זה שלא שמעתי זה לא אומר שאין. אני רק לא מכיר.
איזה איש מקצוע של פסיכותרפיסט שבאמת שיודע לעבוד עם מקרים של חרדות ודיכאונות, מבחינה שיש עם מי לדבר, שהוא יכול להגיד לך פחות או יותר ממה אתה סובל, ממה אתה לא סובל.
כהבחנות, כן. תוכל, אם תרצה, ישר על הקו, אני אוכל בעזרת השם להמליץ.
אם אני אדבר
איתך, או... לא, אשר גרייבר ייתן לך טלפון של המזכירות, והם יעזרו לך להפנות רע. בסדר? שבעזרת השם בהצלחה, ובעזרת השם בשורות טובות. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וערב טוב, תודה רבה לכבוד הרב מקום התוכנית. רציתי לשאול, אני מרגישה שהביטחון העצמי שלי קצת מעורער. רציתי לשאול איך אני יכולה לחזק אותו.
בגלל שקרה משהו?
לא, כי התחתנתי בגיל מאוד צעיר. הייתי בת 17 וחודשיים, ואני נשואה כבר כמעט 3 שנים, ויש לי 2 ילדים.
כן.
ואני מרגישה סוג של לחץ, ואני רוצה שהרב קצת ינחה אותי מה אני יכולה לעשות ואיך להתמודד.
שאת אומרת סוג של לחץ, מה הכוונה סוג של לחץ?
לא יודעת, לחץ פתאום מכל מיני דברים שהם היו רגילים, כאילו הייתי רגילה אליהם בעבר, ופתאום הם מלחיצים אותי, והם מקשים עליי, על היום יום, ביום יום.
שכלומר בעבר היו דברים שהיו קלים יותר, והיום בגלל ש... את חובה, את אומרת, איזושהי חוויה, את חובה שכיום גורמת לך שאותן דברים שבעבר היו קלים יותר, הם קשים יותר. את שואלת איך אני יכולה לחזק את הביטחון העצמי שלי, כי אם היה לך יותר ביטחון עצמי, אז את אומרת שהדברים שהיום גורמים לחץ, הם היו פחות גורמים ללחץ.
גם בעבר היה לי דברים הרבה יותר קשים שעברתי, אבל...
ובכל זאת צריך להתמודד איתם.
כן.
הבנתי. יכול להיות ש... קרה איזשהו תהליך הדרגתי, או בבת אחת איזשהו משבר מסוים שגרם לכך שאותם כוחות ומשאבים שכן היו בעבר ועבדו טוב, היום הם כבר לא עובדים יותר. יכול להיות שהיה דבר כזה.
אוקיי. אבל אם אני יודעת ש... כאילו אמרו לי שהביטחון העצמי שלי לא הכי חזק. אז איך בכל...
בשביל לחזק את הביטחון העצמי, מה שאדם... יכול מאוד לעשות, זה דבר ראשון, לקחת איזה שהם תכונות שאדם חושב שהן טובות אצלו. לדוגמה, אדם מגיד, התכונות הטובות שלי זה תקשורת עם אנשים אחרים, זה ללמוד, זה להיות נחמד, זה ליצור כל מיני דברים, לצייר, אומנות, כל אדם ומה שהוא רואה אצלו כתכונות שהן חזקות אצלו. מה שהוא יעשה האדם הזה, מומלץ, שיקח לעצמו כל יום 10 דקות, 15 דקות ביום, שנקרא לזמן הזה, זה זמן של ביטחון עצמי. בזמן הזה, מה שהאדם עושה, הוא לוקח את התכונות האלה ומשקיע רק בהם. משקיע, רואה, מתמקד באיך אני מפתח את התכונות החזקות. אז קודם כל זה לזהות תכונות חזקות, דבר שני, ליצור איזושהי תוכנית עבודה שהיא לא קשה ולא מכבידה. כלומר, תוכנית עבודה שהיא דורשת 10 דקות עד 15 דקות ביום. אם מדוגמה זה מדובר על תקשורת בין אישית עם בני אדם, איך אני עכשיו יכול להיות יותר נחמד, יותר נעים, יותר מקשיב, יותר יוזם דו שיח, אני לוקח 10 דקות ביום עד 15 דקות, ואני... נגיד, בין 2 ו-2:10, הזמן שלי עם בני אדם. גובע עצמי איזשהו זמן מסוים שבו אני יכול לדבר עם בני אדם, בזמן הזה אני מתרכז בתכונה החזקה שיש בי בתכונה הבין אישית. אם זה משהו שקשור ללימוד, אם זה משהו שקשור לעשייה, כל תחום מסוים לזהות את התכונות ואז עליהם לעבוד. כי ברגע שהנפש היא מתמקדת עוד פעם ועוד פעם בתכונות החזקות שלה, אפילו שזה 10 דקות, 15 דקות ביום. עצם זה שהאדם יודע שיש לי זמן מסוים כל יום, שאני מתמקד בתכונות החזקות שבי, המוח מתחיל לייחס חשיבות, א', לתכונות החזקות, ב', הוא מתרגל לכך שיש לו משאבים, יש לו יכולות, ואז בהדרגתיות נוצר איזשהו רקע נפשי מסוים, מרחב נפשי מסוים, שמעניק לאדם לתחושה שבגדול, אני יכול להסתדר. בגדול, אני יכול להתמודד. למה? כי יש לי כוחות. למה? כי יש לי יכולות. כי הביטחון העצמי של האדם, הוא מגיע לא מהצלחה חד פעמית, כמו שהביטחון העצמי של האדם לא נפגע בגלל כישלון חד פעמי. אין הצלחה חד פעמית שיכולה לחזק את הביטחון של האדם, ואין כישלון חד פעמי שיגרום למשבר אצל האדם. מה שגורם להצלחה או למשבר אצל האדם, בדרך כלל זה מדובר על ריבוי הצלחות קטנות, כמו שתחושת חוסר ערך היא באה ידי ביטוי על ידי ריבוי כישלונות. לכן מה שאנחנו ננסה לעשות, אנחנו ננסה ליצור מסגרת זמן במהלך היום שבה אנחנו מתמקדים בריבוי הצלחות קטנות. כוונה, 10 דקות, רבע שעה ביום, מיקוד בעשייה, בכיוונים שאנחנו רוצים להשקיע בהם. כמו שאמרנו כעת, מזהים תכונות חזקות ושמים עליהם דגש, 10 דקות, רבע שעה ביום, וככה אנחנו מחזקים את היכולות שלנו. אמר פעם רבי ישראל מסלנט, אדם צריך להכיר את החסרונות שלו בשביל לתקן אותם, אבל יותר חשוב, צריך להכיר את המעלות שלו, כי הם כלי העבודה שלו על מנת שיוכל לתקן את החסרונות. כלומר, כלי העבודה של האדם הם חשובים יותר, וכלי העבודה של האדם הכוונה היא התכונות החזקות שלו, ועל זה לזהות אותם, לשים עליהם דגש, ולעבוד עליהם בהדרגתיות יום-יום, בכיוון ובסגנון שהראינו, וכך בהדרגתיות הנפש מרגישה שיש לה יותר יכולות, יותר משאבים, יותר כוחות, ומתחזקת ומתלטשת תחושת הערכה העצמית של האדם כלפי עצמו.
ומה זה אומר שבן אדם לא יודע להגיד לא לאחרים?
זה בהרבה מאוד מקרים חוסר הערכה עצמית. כי האדם אומר לעצמו, אני עכשיו חייב לרצות את האנשים האחרים, כי אם אני לא אומר להם לא, אז מי יודע מה יאמרו עליי, אולי לא ירצו אותי, אולי לא ידברו אותי, אולי לא הייתי בקשר. כלומר, האדם הוא לא אומר לא מכיוון שהוא מרגיש צורך לרצות, ולמה האדם מרגיש צורך לרצות? מכיוון שהאדם הוא ללא הערכה. אז זה לא אומר שאדם צריך להיות אנוכי ולא לתת בכלל, אבל זה כן אומר שאדם צריך לתת בסגנון ש מתאים לו, שהוא יכול, שלא יהיה כבד מדי. כלומר, ברגע שהאדם גם נותן, לא יהיה מקום של רצון, אלא יהיה מקום של לרצות, הוא גם לא עושה את זה, הוא לא נותן מתוך בחירה, הוא נותן מתוך אילוץ, כיוון שהוא מרגיש שאין לו ברירה. וזה לא תמיד דבר כל כך ערכי, כיוון שא', האדם עצמו הנותן מרגיש שהוא נשחק, ב', האדם המקבל מרגיש שהוא לא מקבל באמת מה שהוא רוצה. האדם השמרצים אותו, הוא מרגיש שבהרבה מאוד מקרים עושים את זה, ולפעמים זה מגיע מתוך קצת כעס, מתח איזושהי התפרצות זעם, הוא נותן, הוא אומר, טוב, בבקשה, תיקח. כלומר, האדם מרצה, מרצה, אבל לא תמיד מצליח גם להראות איזושהי תחושה נחמדה, ונעימה כך שזה לא פוגע רק בו עצמו, זה יכול לפגוע באדם האחר. אם כבר דיברנו על זה, אני רק אזכיר, יש בקריינה דיגרתה של הסטייפלר, אומר באחת האגרות שלו, הוא מדבר על אנשים שסובלים מאובססיות, אנשים שיש להם כל הזמן מחשבות כפייתיות, הם כל הזמן חושבים אולי הם נדרו נדר, אולי אמרו שהם ייתנו צדקה, ואז הם מרגישים שהם חייבים את הצדקה, כי הם חשו כזו מחשבה. אז האם הם חייבים או לא חייבים, אז הוא אומר שהם לא חייבים. ולמה? מכיוון שהדבר לא נעשה ממקום של בחירה, אלא ממקום של כפייה. מה שנעשה ממקום של כפייה נפשית, כלומר הנפש מרגישה שהיא מאולצת לעשות, ולא ממקום של בחירה, אז זה לא מעשה שצריך כל כך לייחס לו חשיבות. ולכן לגבי אובססיות, אין לייחס זה חשיבות, אני אומר קצת על אותו משקל, אדם שמרצה כל הזמן, זה לא תמיד אדם שפועל ממקום של בחירה, זה אדם שבהרבה מאוד מקרים מופעל על ידי אנשים אחרים, לא חלילה ברעתם של אנשים אחרים, אלא בגלל חוסר הערכה העצמית שלו, הוא לא שם גבולות לבקשות ולצרכים של האנשים האחרים.
תודה רבה.
בבקשה. אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם, מיד לאחר מכן חוזרים אליכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. מדבר יעקב, אני גם בצפון.
שלום, ערב טוב, יעקב.
אני רוצה לשאול, כן, שלום. אני, דבר ראשון, אני רוצה לציין את התוכנית שאני נהנה לשמוע אותה מדי שבוע.
ברוך תהיה.
בהחלט תוכנית מענה.
ברוך תהיה, תודה רבה.
אוקיי, עכשיו רציתי לשאול שאלה כזו. אני מדבר על הילד שלי, נער מתבגר.
כן.
אני מזהה את הדפוס של קנאה. הוא מקנה הרבה, הוא מקנה, ובאיזשהו מקום ייתכן שזה גם נורמלי, אבל זאת אומרת, הקינה זה דבר שהוא נמצא אצל כולנו, אבל אני רואה אצלו שזה נראה לי קצת הרבה יותר מהקינה הסטנדרטית, ואני מנסה לחשוב איך, מה זה, ממה זה מגיע, איך אני מתמודד עם זה, מה אני יכול לעשות בשביל לשפר את זה, או אני יודע מה.
מה אנחנו עושים עם קינה ומה השורש של הקינה? הקינה לא פעם מגיעה בגלל חוסר תחושת הערכה של האדם, של האדם שלא כלפי עצמו. ישנו רעיון נהדר שאומר בעל הבאר יוסף לגבי מידת הקינה. ישנו פסוק בספר משלי שאומר ורכב עצמות קנאה. זה לא כל הפסוק, זה חצי הפסוק. הפסוק אומר חיי בשרים לב מרפא ורכב עצמות קנאה. מה זה ורכב עצמות קנאה? אז אומרת הגמרא במסכת שבת, כל מי שיש לו קנאה בליבו עצמותיו מרכיבים, וכל שאין לו קנאה בליבו אין עצמותיו מרכיבים. מה הקשר בין הקנאה לבין זה שעצמותיו מרכיבים, רחמנא ליצלן, לאחר פטירתו מן העולם? אלא אומר בעל הבאר יוסף, היות שהקנאה היא ביטוי לאיבוד העצמיות של האדם המקנה, כל זמן שאדם מרגיש בייחודיות שלו, בתפקיד שלו, בייעוד שלו, בתפקיד הייחודי שלו בחיים, בבחינת על המשקל של בשבילי נברא העולם, לא במובן האגואיסטי בשביל נברא העולם שאני אנצל את כולם, אלא בשבילי נברא העולם, הכוונה בשביל התפקיד הייחודי שלי. יש כל מיני הסברים, הכוונה בשביל נברא עולם, אחד הכוונה שבשביל לקחת אחריות על מה שסביבי, אחד מהם הוא בשביל נברא עולם, בשבילי לראות איך אני אביא ידי ביטוי את הצד הייחודי שלי. אז כל אדם והייחודיות שלו, כל אחד והפרטיות שלו, ומי שמרגיש את הייחודיות שלו, אז בדרך כלל אין לו מקום לקנאה. רק כשאדם רואה את עצמו אחד מיני רבים, הוא תמיד מודד את עצמו ביחס לאחרים, אז הוא מתבטל כלפיהם והוא מקנה בהם. העצמות, אומר אבן עזרא, הם עיקר הגוף. לכן מי שיש בו קנאה, הווה אומר שבחיים שלו הוא לא מיצה את העיקר שבו. לכן גם, רחמנא ליצלן, במותו לא תתקיים העצמיות שבו. למה? כיוון שכמו שהעצמות הם עיקר הגוף, הייחודיות של האדם זה עיקר האדם. אז כך זה לגבי הקנאה. כן.
שאני אבין. אז אנחנו, זאת אומרת, הרב אומר שהשורש של הקנאה זה מחוסר, אולי יקרא לזה, הגשמת הייעוד, מחוסר
תחושת ייחודיות. כלומר, אני אח בן אחים, או אני אחות בן אחיות, אני תלמיד בן תלמידים, אבל אין בי משהו מיוחד, אין לי תכונה מיוחדת, אין לי משהו שכדאי לי לשים עליו דגש.
ואני כהורה, מה עליי לעשות במקרה כזה?
אני רק עוד דקה אחת ברשותך, אוקיי, אומר, דקה, אגב, הבאר יוסף אומר שכך זה גם כן היה שורש חטאו של קורח. הרי קורח, הקנאה שלו הייתה באלי צפן בן עוזיאל, כך אומר רשי בתחילת פרשת קורח, מה רע קורח לחלוק עם משה, נתקנה בנסיתו של אלי צפן בן עוזיאל, שהוא מינה אותו משה רבי הנשיא על בני קהת, על פי הדיבור זה היה בכל מקרה הוא קנאה. בכל זאת, מה היה העונה שלו? כמו שאמרנו שחולי הקנאה שאדם מקנה הוא לא מרגיש בייחודיות שלו, בעצמיות שלו, לכן אינש כוח מידה כנגד מידה שנאבדה כל העצמיות שלו עוד בחייו, וכך הוא וכל מה שמיוחד לו נבלעו בקרקע, נבלעו באדמה. בכל אופן, מה שאנחנו מדברים עכשיו, מה שאני יכול לעשות כהורה בשביל העצמיות והייחודיות של הילד, זה לזהות מהם הנקודות החשובות שלו, מהם הנקודות החזקות שלו, איזה דגש אני יכול לתת לו, איזה תפקיד מיוחד אני יכול לתת לו בתוך המשפחה. האם הוא זה שיודע לצייר, לדבר, להביע את עצמו, להיות מסודר, דווקא המופנם, דווקא זה שיש לו רעיונות, אבל לא בקצב המהיר כמו שאר בני המשפחה, אלא בקצב איתי יותר. זה העבודה שלי כהורה, לזהות איזשהו תפקיד מסוים שיש לו. ואז ברגע שהנער מתחבר יותר ויותר לתפקיד הזה, מזדהה יותר ויותר עם התפקיד, אז יש יותר סיכוי שהאדם יהיה פחות עסוק בלנסות לקנה באחרים אחרים. כלומר, זה לא תהיה קנאה שמוציאה את האדם מן העולם, אלא יותר בבחינת קנאת צורכים את הרבה חוכמה, כי האדם המקנה שמוציא את האדם מן העולם, זה אדם שמקנה למה אני לא כמו האחר. אבל קנאת צוברים שאת הרבה חוכמה הזו היא קנאה שאומרת, אם הוא הצליח, גם אני יכול להצליח. כלומר, אני לא רוצה להיות האחר, טוב לי עם עצמי, אלא אני רוצה אני להגשים את עצמי יותר. קנאה שמוציאה את האדם מן העולם, זו קנאה שהאדם אומר, לא טוב לי עם עצמי, אני רוצה להיות מישהו אחר. אז למצוא את הייחודיות שלו, דגש על הדגש, על למצוא את הייחודיות שלו, ולשים על זה דגש.
אני מבין, אוקיי, אז זה...
יש לנו דקה אחת. יש לנו דבר שלך, יש לנו דקה אחת.
אני אשאל רק שאלה קטנה, אוקיי, השאלה קטנה, אולי זה לא יודע אם זה הזמן הנכון,
אבל אני לצערי לא כל כך מהיהודים העשירים יותר, כשאני שלחתי את הבן לטפל, אבל המחירים הם מעליי, 300 שקל שזה מעל היכולות שלי. אני לא יודע,
קודם כל שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בעזרת השם. ודבר שני, דבר שני, לגבי אנשי מקצוע שיכולים לעזור במחיר מוזל יותר, כן, אתה יכול להישאר על הקו, ובעזרת השם ננסה לעזור למצוא אנשי מקצוע שיכולו לעזור ולסייע במחירים מוזלים יותר, שיתאימו יותר בעזרת השם.
אז אני אמתין על הקו כרגע?
כן, וייתנו לך את המספר טלפון.
אוקיי, תודה רבה רב, תודה.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכם לכל המאזינים, תודה רבה לאשר גרייבר, לישי פופובסקי, לכל הצוות שכאן איתנו באולפן, היו ברוכים.
בשבילי כל חי תמיד איתי.